לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כף באדר תשע"ח, טוב יומן לפי שעה היום. התנועה לתואר המידות ועורך דין שחר בן מאיר הגישו היום עתירה לבגץ בדרישה שהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט יפסול את עצמו מקבלת החלטות בתיקי החקירה המתנהלים בעניינו של ראש הממשלה נתניהו, תיקים שבהם מעורב גם ניר חפץ. בעתירה הזו נטען כי היועץ המשפטי נמצוי בניגוד עניינים, גם נוכח העובדה שהוא אמור למסור עדות בעצמו לשם ביסוס מודעותו של ראש הממשלה לכך שפעל כשר במשרד התקשורת כאשר הוא בניגוד עניינים, וגם נוכח העובדה שבתקופה שהתמודד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה נעזר מנדלבליט בשירותיו של ניר חפץ לקידום מועמדותו. עורך הדין יובל יועז, נציגת תנועה לתואר העמידות בעתירה הזו, יסביר לנו את ההיגיון שמאחורי העתירה. קים ג'ונגון, מנהיג צפון קוריאה, ממשיך לשלוח רמזים מתונים למערב, בעיקר לעבר דרום קוריאה. בפני משלחת של נציגים דרום קוריאנים הוא מתחייב שלא יתקוף את דרום קוריאה בנשק קונבנציונלי או בלתי קונבנציונלי. הוא גם סיפר על נכונות לשיחות ישירות עם ארצות הברית. הוא גם הצהיר על נכונות לעצור את כל ניסויי הטילים הבליסטיים. תהיה איתנו כאן הדוקטור אור רבינוביץ', שהיא חוקרת לענייני היסטוריה גרעינית עולמית באוניברסיטה העברית. אנחנו ננסה להבין איתה אם אכן בא שלום לעולם ומרגוע על הבית הלבן, או שאולי יש מגמות אפלוליות מאחורי ההצהרות הידידותיות הללו. בימים הקרובים צפויים להגיע פקחים לדרום תל אביב, לא רק לדרום תל אביב, על מנת ליישם את צווי העברתם של מאגרי העבודה למדינות באפריקה. על התחושה בתקופה המתוחה הזו בדרום תל אביב, אנחנו נשוחח עם הרב אחיעד אטינגר, ראש ישיבת עוז ואמונה, שממוקמת בלב האזור המתוח. האם מרגישים את המתח הזה? האם משהו באוויר קורה לקראת הגעתם של הפקחים? אנחנו נשמע קצת גם על הישיבה וגם על האווירה. והאביב כבר כאן, רשות הטבע והגן, היא מוציאה את בית ישראל לשטח תחת הכותרת, המתמון של הטבע, המשימה, חיפוש אוצר, השותף למשחק הגדול, וגם הפעם החידונאי, דן חמיצר, שגם הוא יהיה איתנו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. התנועה לתואר המידות ועורך הדין שחר בן מאיר הגישו היום עתירה לבגץ בדרישה שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, יפסול את עצמו מקבלת החלטות בתיקי החקירה שמתנהלים בעניינו של ראש הממשלה נתניהו, תיקים שבהם מעורב גם ניר חפץ. אנחנו רוצים להבין את ההיגיון שמאחורי העתירה הזאת. איתנו נמצא על קו טלפון נציג התנועה לתואר המידות בעתירה, עורך הדין יובל יועז, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
תסביר לנו.
תראה, יש כללים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה, והכללים האלה חלים גם על פקידים זוטרים וגם על פקידים מאוד בכירים. היועץ המשפטי לממשלה הוא אמנם דמות מאוד בכירה בצמרת הממשלית בישראל, אבל בסופו של דבר הוא פקיד והוא כפוף לדיני ניגוד עניינים, וניגוד העניינים שבו הוא מצוי בחלק מהתיקים שבמרכזם ניצב החשוד בנימין נתניהו, ראש הממשלה, להבנתנו מונעים, על פי הכללים הנהוגים של ניגוד עניינים, מונעים ממנו להמשיך ולקבל החלטות בתיקים האלה.
תסביר לנו, תן לנו דוגמאות, זאת אומרת, אתם אומרים, אתם קובעים נחרצות, שלא רק זה שהוא בניגוד עניינים כרגע, אלא שהוא צפוי גם להעיד, ובכלל זה מסבך אותו ביותר.
כן, תראה, אנחנו מדברים בעצם על תיק 4000 והסתעפויותיו. אני רוצה לומר שכאשר תיק 4000 נחקר, בהתחלה ברשות לניירות ערך, עוד לפני שהוא הפך להיות תיק שנחקר בצוות משותף יחד עם משטרת ישראל, הוא עסק בהיבט מסוים של עלילות נאמר משרד התקשורת ובזק, בעיקר להיתר שמשרד התקשורת נתן לעסקת המיזוג בין בזק לבין חברת יס, והדבר הזה קרה בזמן שבנימין נתניהו מכהן כשר התקשורת. זו הייתה תחילת החקירה. לאחר מכן החקירה הזאת התרחבה להיבטים נוספים שבהם שר התקשורת נתניהו היה מצוי בניגוד עניינים בכהונתו זו, בכהונתו המיניסטריאלית כשר התקשורת, גם להיבטים נוספים של התנהלות מול בזק, מה שנקרא תיק בזק וואלה. והדבר הזה הוא חקירה שמתנהלת. עכשיו יש כאן רובד נוסף, וזה המעורבות של ניר חפץ שהולכת ומתבררת בוודאי בתיק 4000, יכול להיות שגם בתיקים נוספים, אבל את זה אנחנו עדיין לא יודעים. המעורבות של ניר חפץ, להבנתנו, מבססת ניגוד עניינים של אביחי מנדלבליט, מאחר שמנדלבליט בעצמו נעזר בשירותיו של ניר חפץ בתקופה שהוא התמודד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. דבר הזה לא מאפשר המשך מעורבות של מנדלבליט בקבלת החלטות במסגרת תיק 2000, ויש כאן גם היבט נוסף. מאחר שמשרד המשפטים נתן בשתי תחנות שונות בזמן חוות דעת של ניגוד עניינים, למעט ניגוד עניינים לנתניהו, בכהונתו כשר התקשורת, פעם אחת ב-2015, כאשר היועץ המשפטי היה ויינשטיין, ופעם שנייה ב-2016, כאשר היועץ המשפטי הוא היועץ הנוכחי מנדלבליט. בשתי התחנות הללו גובש הסדר ניגוד עניינים לנתניהו בכהונתו כשר התקשורת, והדבר הזה יצריך איזושהי התנהלות בין משרד המשפטים, בין ייעוץ וחקיקה, לבין לשכת ראש הממשלה, באשר נאמר היבטים שמונעים מנתניהו לקבל החלטות באופן חופשי במשרד התקשורת. להבנתנו, צורת ההתנהלות הזאת שהובילה לגיבוש הסדרי ניגוד עניינים היא ראייה חשובה בתיק, מאחר שהיא מבססת את המודעות, את היסוד הנפשי של נתניהו, שהיה מודע לכך שהוא עצמו מצוי בניגוד עניינים בכהונתו כשר התקשורת, ולכן היועץ המשפטי מנדלבליט שפיקח, שניצח על התהליך הזה של גיבוש הסדרי ניגוד עניינים של נתניהו, הוא עד דרוש, הוא בסופו של דבר יהיה עד דרוש וחיוני בחקירה, אולי לאחר מכן גם בהליך המשפטי בעניינו של נתניהו, כדי לבסס את מה שנקרא היסוד הנפשי, וגם הדבר הזה מבסס ניגוד עניינים של מנדלבליט, שלא יכול להמשיך ולהיות התובע המקבל החלטות בתיק.
הדבר הכל כך ברור הזה שאתה מסביר אותו כרגע, ובאמת הדברים כל כך נכוחים, לא ברור למנדלבליט עצמו, למשרד המשפטים, איזה קייס יש לומר את ההפך?
אני קטונתי מלהיות פרשן לענייני מנדלבליט, אני לא יודע להסביר את הנימוקים שלו. בהזדמנויות שונות לאורך השנה האחרונה, אשר עלו כל מיני דרישות, לאו דווקא בהקשרים הספציפיים האלה, כל מיני דרישות שמנדלבליט ירחיק את עצמו מקבלת החלטות בתיקי נתניהו, אז הוא אמר בהזדמנויות שונות, בכל מיני נאומים והרצאות שהוא נשא, שחוק יסוד הממשלה מחייב אותו ואותו בלבד, לקבל, להיות זה שמקבל החלטות בענייני חקירות ראש הממשלה, גם החלטה על פתיחת חקירה, ואחר כך גם החלטה האם להגיש כתב אישום עם לב. זה נכון, אגב, שחוק היסוד נותן את הסמכות הבלעדית הזאת בידיו של היועץ המשפטי לממשלה, ואומר בעניינים של ראש ממשלה, מי שיקבל את זה, זה לא גורם יותר זוטר במערכת התביעה הכללית, זה לא יהיה פרטית מחוז, וזה לא יהיה פרטית מדינה, זה יהיה רק יועץ משפטי לממשלה, זה נכון, אבל כבר היו מקרים בעבר שבגלל ניגודי עניינים, היועץ ידע להעביר את הסמכויות שלו לגורמים אחרים, כך למשל היה בפרשת בנק לאומי, כאשר היועץ המשפטי דאז מני מזוז, העביר את הסמכות לפרקליט המדינה אירן שנדר, ולאחר מכן למשה לדור, מאחר שהוא עצמו היה מצוי בניגוד עניינים, מאחר שאחותו שימשה כיועצת משפטית במשרד האוצר. ולכן יש פתרונות לדבר הזה, הגם שחוק היסוד נוקף במפורש ומעניק את הסמכות המפורשת בידיו של היועץ המשפטי.
נגיד שתתקבל העתירה שלכם ובאמת יאלצו את מנדלבליט להעביר את הסמכות הזו, זה לא גורר אותנו תקופה ארוכה עכשיו עד שמישהו אחר ייכנס לעובי הקורה והסיפור הזה יתמרח לעוד איזה כמה חודשים לפחות?
קודם כל, אני לא חושב שזה יעכב את התהליך של פיקוח על חקירה המתנהלת, ולאחר מכן החלטה בפרקליטות האם להעמיד לדין, מאחר שכל הגורמים שמתחת למנדלבליט בהיררכיה ממילא מצויים בצוות שמטפל בתיק, בין אם מדובר על פרקליטות מיסוי וכלכלה, בוודאי פרקליט המדינה בעובי הקורה, אין שום קושי להעביר את הסמכות לגורם אחר שממילא כבר מצוי בתוך הפרטים. ואני אומר דבר נוסף, גם אם התשובה לשאלה שלך הייתה שונה, גם אם הדבר הזה היה מעורר איזשהו עיכוב, בוודאי אנחנו לא חושבים שיש אינטרס לעכב את התיקים, זה בוודאי לא דבר חיובי להשהות כאן עוד זמן, אחרי כל הזמן הרב שחלף ובוזבז במהלך ניהול תיקי חקירות נתניהו. אבל זאת לא השאלה המרכזית. על כללי משפט צריך לשמור, ועל מנהל תקין צריך לשמור, גם בדרגות הבחירות ביותר. וכמו שמשרד המשפטים דורש את הדבר הזה מראש הממשלה ומפוליטיקאים בכירים, ואם הם נכשלים בכך, הרי שהם חשופים גם לחקירות פליליות, ובוודאי לסנקציות ברמה המנהלית, גם משרד המשפטים עצמו, גם ראשי מערכת אכיפת החוק, צריכים לעמוד באותם סטנדרטים, באותם כללים, ואם יש חשש ממשי להימצאות במצב של ניגוד עניינים, הדין בישראל הוא מאוד מאוד ברור, והוא חל גם על היועץ המשפטי עצמו.
אני עוד שאלה אחת, מאחר והזכרת שגם מנדלבליט עצמו יכול להפוך להיות עד בכמה וכמה סוגיות, האם הקשר בינו לבין פרקליט המדינה לא הופך גם את פרקליט המדינה לקצת נגוע ובעייתי במידה כזאת או אחרת?
לא, מאחר שאם אנחנו נלך לפי כך חשיבה כזה, אז הרי אין לדבר סוף. ולכן יש איזשהו גבול של סבירות, שבו גם כללי ניגוד העניינים מותחים איזשהו קו. היה והסמכות תעבור, למשל, לידיו של פרקליט המדינה, זה נכון שבימים כתיקונם ובתיקים כתיקונם, פרקליט המדינה כפוף בתחום הפלילי ליועץ המשפטי לממשלה, אבל היה והתרחיש הזה שאנחנו מדברים עליו יתממש, הרי ש... התחנה הקרויה פרקליט המדינה היא התחנה הסופית. היא סוף הדרך, הפרקליט שי ניצן בתרחיש כזה לא יהיה כפוף בקבלת החלטות בתיקים הללו, לא ליועץ המשפטי לממשלה ולא לשום גורם אחר, הוא יהיה התחנה הסופית בתיק.
בהחלט אנחנו שומעים כאן גישה בהחלט מעניינת שבאמת מוזר בעיניי למה רק אתם שמתם לב לעניין החשוב הזה. עורך הדין יובל יועז, אנחנו נחכה לתוצאות. תודה רבה. שלום. קים ג'ונגון, מנהיג צפון קוריאה, ממשיך לשלוח רמזים מתונים למערב, בעיקר לעבר דרום קוריאה, בפני משלחת של נציגים דרום קוריאנים. הוא התחייב שלא יתקוף את דרום קוריאה בנשק קונבנציונלי או לא קונבנציונלי. הוא גם מספר על הנכונות שלו לשיחות ישירות עם ארצות הברית. הוא גם מצהיר על הנכונות שלו לעצור את הניסויים של הטילים הבליסטיים. אנחנו רוצים לבדוק מה מאחורי ההצהרות המפתיעות הללו, ואיתנו נמצאת על קו הטלפון הדוקטור אור רבינוביץ', שלום לך.
שלום, שלום.
מומחית לענייני ההיסטוריה גרעינית עולמית במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. ונשאל אותך קודם כל, מה קרה לו?
זה חלק מטקטיקת מסע ומתן שצפון קוריאה נוהגת בה. היא, אתה יודע, ביד אחד מקרבת, ביד אחרת, סליחה, מרחיקה. היא עכשיו נמצאת במה שנקרא אופנסיבת קסם, מה שנקרא charm offensive באנגלית. היא מנסה להקסים את שומעיה ורואיה. היא מפזרת, המנהיגים שלה מפזרים גם הצהרות מתונות. בין היתר, חלק מהיעדים שמנסים להשיג זה... לגרום לאיזשהו ריחוק בין דרום קוריאה לארצות הברית. לא הייתי, בוא נגיד, עוצרת את נשימתי בהמתנה לראות את צפון קוריאה מתפרקת מהנשק הגרעיני שלה.
אפשר בכלל לסמוך על הצהרות כאלה של המנהיג שם?
לא, הייתי לוקחת אותם ברבון מאוד מוגבל. להערכתי מדובר בהצהרות שהן טקטיות במהות שלהן. הוא רוצה להיכנס, הוא מוכן בהחלט להיכנס לדיאלוג, בין אם זה עם ארצות הברית, בין אם זה בפורום קצת יותר רחב, אבל, ובתוך הדיאלוג הזה הם באמת הצהירו על נכונות להקפיא ניסויים, אבל לא הייתי מרחיקה לכת ואומרת שבגלל שהניסויים הנוספים בטילים יוקפאו, אז צפון קוריאה תקפיא את התוכנית שלה ותפרק אותה, זה מהלך שהוא טקטי. אני לא חושבת, למרות שזה אכן מעיד על נכונות מסוימת לבוא למסע מותן, זה לא מעיד על נכונות לפרק את תוכנית הנשק הגרעיני.
אז מה כן היית רוצה? אם נאמר עכשיו מגיע אליך מנהיג צפון קוריאה, הוא אומר לך, אני רוצה להוכיח את כנות תוכניותיי ומגמותיי. מה אני אמור לעשות כדי שסוף סוף תשתכנעו אתם במערב שאני בן אדם נורמלי?
תראה, יש לי דוגמה, אני מיד אתן אותה, אבל לא הייתי מצפה שצפון קוריאה תעשה את זה, אני לא חושבת שהם עומדים לעשות את זה. כשמדינות רוצות להכריח שהן נקיות כפיים, הן מקפיאות את תוכניות הגרעין שלהן וקוראות לפיקוח בינלאומי. זאת אומרת שאם צפון קוריאה תזמין את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לטייל בכל המתקנים הגרעינים הצפון קוריאנים ותוכח להם שהכל מפורק, או ניקח את זה צד אחד נוסף קדימה ותעביר אליהם את החומר הבקיע, אז באמת נוכל להגיד, וואו, איזו התקדמות, הם הסכימו לצעדים בוני אמון ולשקיפות. זה לא משהו שאנחנו נראה. אנחנו לא צפויים, אני מאוד מאוד אופתע, נראה, זה כמובן אני כדור בדולח, ואולי אני אתבדה ומחרתיים צפון קוריאה תתפרק, אבל אני מעריכה שכרגע זה בסבירות נמוכה יותר.
בכל אופן, את אומרת, הוא רוצה לייצר את המרחק בין דרום קוריאה לארצות הברית. למה דווקא עכשיו? מה קרה עכשיו שפתאום זה, אמרו האולימפיאדת החורף, זה, יאללה, זה עבר, מתקדמים מעלה. למה דווקא עכשיו פתאום הצהרות מחבקות כאלה?
כן, זו שאלה מצוינת. יכול להיות שהם מנסים לקנות זמן ודווקא כן לרוץ קדימה ולפתח עוד כמה רכיבים מאוד מאוד חשובים, בלי שהסכנה הזאת של תקיפה אמריקאית תרחף מעל ראשם, לדוגמה. אנחנו יכולים רק להעריך מה בדיוק מניע אותם, אבל אני כן יכולה להגיד שגם בשנות ה-90 וגם בתחילת שנות ה-2000 אנחנו ראינו כמה פעמים שבהם צפון קוריאה הסכימה להיכנס למסעים ומתנים והסכימה לקבל מגבלות מסוימות על תוכנית הגרעין שלה. זה לא הוביל אותנו לפירוק תוכנית הגרעין או לביטול שלה.
בקיצור, לא לצאת במחולות. בואי נסכם את כל מה שאת אומרת כאן.
בדיוק.
הדוקטור אור רבינוביץ', אוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
יום טוב. בימים הקרובים צפויים להגיע פקחים לדרום תל אביב, לא רק לדרום תל אביב, על מנת ליישם את צווי העברתם של מאגרי העבודה מאפריקה למדינות באפריקה. אנחנו רוצים לשוחח על התחושה בתקופה המתוחה הזאת בדרום תל אביב. איתנו נמצא על קו הטלפון ראש ישיבת עוז ואמונה שמוקמת בלב האזור המתוח, הרב אחיעד אטינגר, שלום לך.
שלום, יום טוב.
אז איך רואים את העניינים אצלכם? יש איזושהי תחושה דרוכה ברחובות בדרום תל אביב?
יש מתח נסתר, אומנם הוא לא, הוא נסתר מאוד, אבל רואים את המתח, רואים פעילות של המשטרה, רואים מצלמות רבות שהוקמו באזור, יש באוויר הזה ככה, רום הסערה מה שנקרא.
ואיפה אתם באופן כללי משתלבים, אתם כתלמידי ואברכי ישיבה, במציאות המתוחה הזאת, הקוטבית הזאת, הבן גזעית, כך נהוג להגדיר זאת.
זו, המטרה שלנו היא בעצם בנויה משלושה חלקים. קודם כל, חלק ראשון, ישיבה לכל דבר, עם התמדה בתורה, עם בנייה אישית, ממש להשקיע באזרחים ובבחורים, שהרבה הגדלת תורה, פשוטו כמשמעו. וחלק השני זה להפיץ יהדות, יהדות, ציונות, ערכים, ערכי משפחה, באזור התל אביבי הגדול והרחב של ידינו. אבל חלק שלישי שהוא חשוב ויש לו גם מרכזיות מסוימת, זה בעצם בניית הישיבה בלב השכונה הכי אפריקאית היום בישראל. רק ניתן את הדגש, את הנקודה, דובר שבשכונה שלנו בלב תל אביב, סוף דרום תל אביב, יש 25,000 שוהים בלתי חוקיים, 25,000 ורק 2,000 ומשהו ישראלים יהודים. זה בתל אביב. זה אומר שבשבע בערב, שבע וחצי בערב, רק אריתראים ברחובות. והמטרה שלנו היא בעצם בצורה של הרבה אור, אנחנו לא באים בצורה אקטיבית מול אוכלוסייה לא חוקית, אנחנו לא מתסכים, לא קשורים גם, אלא עם הרבה אור להתחיל להעיר את השכונה, שיראו פתאום צעירים, אברכים, בחורים, פעילות חיובית לקראת החגים בשכונה, הרבה אור שמחזק בעצם את המיעוט הקטן של 2,000 הישראלים, שפתאום יראו שיש דם חדש בעורקים, יש פתאום לא רק בריחה והיעלמות, והשכונה מתעדה, אלא בדיוק הפוך. תהליך חיובי של חזרה, חזרה, החזירה תרה ליושנה, כן, זה מורלית, ביטחונית, שפתאום רואים זוגות או צעירים ב-10, 9 בלילה בשכונה, זה עושה הרבה דברים. נוסף על החברותות שנוצרות, פעילות בשכונה לאט לאט שנוצרת וכן הלאה, שהאור הקטן שהולך לגדל ברוך השם, עושה המון המון דברים טובים ברוך השם.
אתם נמצאים במקום הזה כבר כמה? שנתיים פלוס?
כן, קרוב לשנתיים, קרוב לשנתיים.
ואני רוצה לשאול, עד כמה כשבאים היום לבחורים ברחבי הארץ ומתארים להם את המציאות המאוד מסובכת וקשה הזאת, 10% ואולי פחות יהודים במציאות, פשוט באפריקה התל אביבית, הם באמת אומרים, נכון, זה אידיאל גדול וחשוב, הכל בסדר, אבל אנשים באמת מוכנים לקחת את עצמם ולהיכנס לתוך המשימה הזו?
זהו, אז אנחנו, קודם כל עם ישראל עמד במשימות שהן דומות בחלק מהמרקם של המשימה, כמו למשל עטרת כהנים ברובע המוסלמי לפני 35 שנה, שיש הרבה נקודות דומות. ובחברון גם לפני 30 שנה, 35 שנה, גם כן אתגר שיש לו הרבה דמיון חלקי לפחות. גם פה זה אנחנו, הנקודה היא בעצם שאנחנו אומרים לבחור, יש פה בית מדרש איכותי, מה שאנחנו מקפידים ממש על איכות בתחום האברכים, עכשיו שיהיו רבנים בישראל, ילמדו עיון הלכתי, עד המקורות, נותנים ככה רמה לימודית גבוהה, ניצול זמן גבוה, לבחורים עבודה אישית, עם רב צמוד אליהם, שבצד האישי, בצד הבנייתי וכן הלאה, יש תמורה. ומי דחת אתה באופן פסי...
כמה בחורים התגייסו למשימה הזו?
אוי, זהו, אז אנחנו עברנו שני תהליכים. היינו עד לפני שנה על תקן אברכים, ובחצי שנה האחרונה התחלנו תהליך מאוד מסיבי, ששלחנו במעגל המעשי שלו, שלהביא גם בחורים, והם כבר מגיעים בחורים, ומגיעים בחורים לשנה הזאת, באמצע השנה הגיעו, והמטרה היא שאנחנו עוסקים בה עכשיו, זה להכין את המחזור של אלול הקרוב, שזה עוד 5 חודשים, שמדובר על בעצם קבוצה שמתרקמת, אנחנו נפגשים עם בחורים, זה לא תיאורטי, יש פגישות, יש ביקורים, יש נרשמים, יש דיונים, יש קשר, שתהיה בנויה משיעור גיל 22, שיעור ד' ושיעור א', שבעצם יהפוך את הישיבה שיותר אברכים לקצת בחורים, אלא למספרים הרבה יותר גדולים בעזרת השם של בחורים, ובחורים מבינים, יש פה בית מדרש שבנה אותם, בית מדרש שגדילים בתורה, מאידך באופן או פסיבי או אקטיבי, זאת אומרת, אדם שילמד פה כל היום ולא יצא לפעילות, קדוש יאמר לו כמובן, אבל אדם שיתחבר לפעילות של הפצת יהדות, לפעילות עם האוכלוסייה בשכונה פה שלאט לאט זה מתחיל להתרקם ולהתבשל ולצאת, זה גם נפלא וטוב. ומבחינת בפן האישי או הפן הביטחוני, אני אומר בצורה אמיתית, ברוך השם אין בעיה, אין בעיה, אומנם יש פה אתגר, לא אומר שלא, אבל בפן האישי אין בעיה. ואנחנו עכשיו בעיצומו של תהליך, ואחת הבעיות שאנחנו מתקלים בו, שלאט לאט השטח מגיב בחיוב, בחורים מתעניינים, נרשמים, מתחיל להתרקם, מאידך אנחנו גם זקוקים לקמח, שנוכל את המהלך הזה להרים אותו גבוה, יתבטא במלגות, בהבאת עוד רבנים לישיבה, תקציב לפעילות בשכונה. אנחנו לא נתמכים בשום גוף, והתחלנו ממש באחרונה, לעשות קמפיין שנקרא מצילים את השכונה, בגיבבק מצילים את השכונה, המטרה של לקבל את הקמח שנוכל עכשיו, זה סוף השנה, לקראת סוף השנה שלנו, כן, לקראת חודשים האחרונים, לקראת אלול, לרשום אברכים, להתחייב למלגות, להביא צוות גדול יותר של רבנים, שנוכל לעשות פעילות ולהגדיל תורה, ויהודים יחזרו להסתובב בשעות הערב גם בתוך נווה שאנן, להקרין אור של ביטחון לאוכלוסייה שבשלב הזה תקועה פה ומסתגרת בבתים משעות החשיכה.
ציינת הרב אטינגר את הביטחון היחסי שהחבר'ה, הבחורים מרגישים, אומר, אין כאן עימותים וחיכוכים עם האוכלוסייה שיכול להיות שתעזוב בקרוב או תועזב בקרוב. אבל יכול להיות, נכון, נכון. בגלל, יכול להיות שזה בגלל שהם בחורים. אבל אולי נשות אברכים שנמצאות באזור הזה כן צריכות להסתגר.
יפה, נו, אז נכון, זה שאלה חשובה. לכן לגבי אברכי, יש לנו אברכים כבר כמה שנים כאן, הם גרים צמוד לשכונה, מה צמוד? טווח הליכה של כמה דקות, לא בתוך השכונה, מהסיבה שמנית, אבל אנחנו שלב הבא, ברגע שכוחנו, שברוך השם, זה רואים את זה בפועל, מתחיל תהליך הגדילה, כוחנו יגדל, אז ממש יגור בלב לב השכונה, לא רק צמוד ממש אליה, ממש צמוד אליה, אלא בלב השכונה יגורו, ואז יש את האתגר של נשות האברכים, כמובן לא לחייב אברכיות, משפחות לגור בלב השכונה, מי שנשאו לבו, כמו שקיים ברוב המוסלמי, כן? אז ואז יהיה גם נועלים ודברים שנעשה שכבר מנשי משטרח ובקשר וכן הלאה. אבל עוד פעם, גם אברכים שהגיעו והגור בצמוד השכונה, ששם אין את הבעיה לאברכיות, זה מחזק אותנו ואת השכונה ואת הגזרה שזקוקה לזה באופן חזק ביותר.
ואתם, הפעילות הזאת שאתם יוצאים אליה, הפעילות בשכונה, היא זוכרת, זוכה לתהודה גם אצל האנשים המבוגרים, הם מגיבים, הם שותפים, הם מתייחסים לשינוי כרגע הקטן שאתם מחוללים?
אור, יפה. השינוי עכשיו הוא בנוי בשכונה, ובעוד שכונות שצמודות אלינו, שיש להם אתגרים אחרים, הוא הולך וגדל, יש עבודה רבה, נגיד שאנחנו בכלל הגענו אפילו לחצי מהאתגרים החברתיים שיש פה, אבל זה המטרה, המטרה היא לגדול, ורגע שנגדל נוכל למלא את הייעוד ברמה הרבה יותר גבוהה, אבל יש שמחה גדולה, יש שמחה גדולה מאוד. אני זוכר נגיד אפילו, אני זוכר שבפתיחת המקום, לפני שנתיים, פתאום אנשים רואים בית כנסת שהפך לו את ישיבה היום, שהוא היה סגור, והיו דיבורים שבו אולי אנשים לא מעלי שכבר נכנסו לתוכו, כמו שפה מקרים אחרים, שבכנסת הפכו להיות פאבים, או בתי תמחוי ברמה מסוימת,
או
דברים מהסוג הזה.
גם כנסיות.
בדיוק, דברים הפשוטים הפכו פה, וכבר המקום הזה שמו לו כבר, על המקום שמו לו את המילה זל, שעומד להתרסק, וגם הוא להתעדות ולהיעלם. פתאום המקום פתוח, ויש פה אור של חשמל ואור של תורה, ואנשים נכנסים מדי פעם, ואתה רואה דמעות בעיניים. אנשים מכל הגילאים, מכל הסוגים. אני זוכר שאחד השוטרים של השכונה, שוטר ותיק פה, שעושה פה סיורים יום ולילה, פתאום ראה את המקום פתוח לפני שנתיים, הסתער כמעט מגדר שלוף, אני בטוח שפרצו למקום, השתלטו עליו. ופתאום ראה אותנו יושבים ולומדים מנגינה של גמרה, הוא כל כך התרגש, הוא אדם לא דתי, כן, הוא כל כך התרגש, שהוא רץ, אני אוכל את זה עד היום, הוא רץ לארון הקודש, ובחה לפרוכת, ממש. ויש הרבה סיפורים כאלה, שהנוכחות, אנחנו גוף אקטיב, אנחנו גוף שפועל, גוף שלא תקוע, כן, וגורם פה אופטימיות, שמחה, לפעילי שכונות, אנשים מבוגרים, אבל השאיפה היא כמובן לגדול בכמות, לכן יצא קמפיין של גיבבק, מצילים את השכונה, שנוכל להגיע ליעדים האלה, ולהתחיל להעיר תוך כמה חודשים באור הרבה יותר גדול, ברמה הרבה יותר גבוהה.
אני רוצה לשאול, כן, אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, אולי תהיה קצת טיפה מורכבת. כי אנחנו בכל זאת מדברים על תל אביב, ובתל אביב אומנם לא נהוג לתייג, וזה לא מכובד, אבל בכל זאת צריך לומר את האמת, תל אביב היא מעוז המאבק בהדתה ובכל מיני תופעות כאלה, מה שזוכים היום לכותרות שליליות בתקשורת, הרבה מאוד הפגנות, בכל פעם שצץ זה משהו יהודי, אנחנו רואים את הדברים הללו מתעוררים. אותם מפגינים, אנחנו רואים אותם לפעמים מפגינים לטובת המסתננים בדרום תל אביב, ואיך הם מתייחסים לזה שפתאום מגיע משהו יהודי אל תוך המקום?
קודם כל אין לנו בעיה, כי אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו באנו בגישה של להאיר את המקום, אנחנו לא באנו, אופם, אנחנו לא באנו להגיד את דעתנו שידוע גם לגבי השוהים הבלתי חוקיים, אלא באנו לחזק כמעין ארגון סיוע, סיוע ישיבתי, חזק את האוכלוסייה היהודית שתקועה פה. אנחנו ארגון שבא לתת להם מורל, יהדות, מה שהם רוצים. האוכלוסייה פה היא מאמינה, מסורתית ודתייה, או מסורתית לפחות. אנחנו נותנים את המענה. וכמובן, אני שמח אותך שהציבור שצועק בהפגנות על הדתה, אני מדבר על פלורנטין, נווה צדק, אוכלוסיות עם צעירים ישראלים, בוגרי צבא ועוד מה שנקרא, כן? אני מכיר את האוכלוסייה שם, אני ביקש אתם הרבה שנים כבר, הרבה שנים. יש שם צמאון ליהדות, ואומנם יש צעקה בתקשורת, אבל בשטח עם ישראל צמא ליהדות. כמובן, יהדות בתדר שהם קולטים, כן? רוצים להכיר את המשמעות של הדור, רוצים להכיר את הצד של הנשמה. על זה אני מדבר, כן, או חגי ישראל כמובן, ויש צמאון, ואנשים פונים.
כאן אנחנו נכנסים לסוגיה שאולי ראוי לקיים עליה דיון לפני עצמו, על קבלת היהדות בתדר שלהם, כל מיני קבליסטים למיניהם שממציאים.
לא, 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 לא התכוונתי לזה כמובן, התכוונתי ממש לא לזה, התכוונתי לזה שהדור צמא ליהדות, ויהדות, עוד פעם, אני לא, באמת נכנסנו פה לנקודה שזו לא המטרה שלנו בשיחה הזאת, אבל הדור צמא להכיר את המורשת, אין יהודי, גם לא אחד שקורא את עצמו כאנטי-אנטי, כנגד ההיסטוריה היהודית שלנו. הוא רוצה להכיר אותה, ויש להם דמיון, או מסיבות אחרות, שזה מפחיד, אבל ברגע שאתה מראה שדמיון לא אמיתי, וזה האמת בעצם, כל אחד רוצה להתחבר להיסטוריה של עמו, להכיר את הכל וכן הלאה. לכן זה מה שאמרתי, ברוך השם עם ישראל חי, ויש פתיחות, ברוך השם.
יש איזשהו קשר שנוצר ביניכם לבין האפריקאים שימצאים במקום?
קשר בינינו,
הרבה מאוד חנויות, הרבה מאוד עסקים שהם מנהלים, הם נמצאים, הם שכנים, נוצר איזשהו קשר?
הקשר שנוצר בינינו, אנחנו מקפידים קודם כל להיות אין טעם להגיע למגע, זה כמו לאבדין שבבניין משותף בצפון תל אביב יש 100 משפחות והבדיחה היא אומרת שאף אחד מכיר את השני, כן, אדם זה מדויק, אבל גם פה אנחנו אין צורך להכיר את השני, ואם יש בעיה, אנחנו בעיה, צינור משותף התפוצץ, אנחנו משתדלים להיות כמה שיותר אדיבים, להיות מפרגנים ולא להיות כמה שיותר אדירים, אין מטרה להגיע לחיכוך, וזה יוצר דברים טובים. אני אתן לך דוגמה יפה, כאשר באנו לכאן, החצר של הבית כנסת הפכה להיות מעין פח זבל ציבורי. היו זורקים קבוע את השקי זבל לתוך החצר של הכנסת, לעשות תהליכה לפח. והיינו יכולים להגיב במלחמת זבל בחזרה. זורק בחזרה את השקיות זבל, אליהם, אלא ניקינו, ולאט לאט היינו ככה, הפגענו נכיחות, הפגענו את הקו שלנו, הפגענו הרבה דברים, ראו שאנחנו גם, המשטרה באה לבקר אותנו, לראות מה קורה איתנו כל פעם. לאט לאט הבינו שמפסיקים עם זה, ואחרי שבוע, שבועיים, עסק הופסק, והעסק הופסק לחלוטין. כן, עושים אדם מקרין קרב, קו, שהוא כאן, יש לו את המטרות שלו, ויש אין קשר במובן שאמרתי, זה יוצר את הרבה בריאות, הרבה דברים טובים. תמצא כל המטרה שלנו, לחזק את האוכלוסייה היהודית, ומעט מאור עושה הרבה דברים טובים, הולך וגדל, וברוך השם, רואים פירות לצאת, ברוך השם.
מה תעשו אחרי שהפקחים יגיעו, ובעוד חודשיים, שלושה, אולי ירד מספרם של המסתננים פלאים?
קודם כל, זה דתי אמרתי בנידון, אבל אנחנו יודעים שהנתונים זה לא ככה, מדובר פה על העברה או החזרה של אלפים יחסית בודדים, גם הפקחים הצליחו במשימה שלהם, זה אשליה אופטית, עדיין רוב האוכלוסייה תישאר פה, זה לצערנו הנתון גם שיהיה אחרי הצלחת הפקחים, כן, יש עבודה רבה, עבודה רבה, להתחיל להביא עוד יהודים לכאן, לגבש אותם, לאחד אותם, להרים את המורל, יש עבודה רבה לצערי גם מטווח מעבר לחודשים הקרובים.
כן, טוב, ורק נציין ככה לקראת סיומה של השיחה הזאת, שמחר יש לכם אורחת, שרת המשפטים אמורה להגיע אליכם לישיבה ולראות את את ההתנהלויות השונות, היא מגיעה אליכם או מגיעה לראות איך מתנהלים העניינים מול המסתננים?
היא, אני לא יודע מה הלוז האישי שלה, אבל חלק מהביקור שלה לבקר בתוך הישיבה, ממש חלק מהלוז שלה לבקר אותנו, יודעת על קיומה של הישיבה, היא שמחה מכך, גאה בכך, והיא באה, אני מניח, לחזק אותנו, לעודד אותנו, וכן הלאה.
יפה. הרב יחיד אטינגר, אנחנו כמובן נאחל לכם הצלחה, נציין ראש ישיבת עוז ואמונה, נאחל לכם הצלחה בכל המיזמים הללו שהזכרת כאן, תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה, יום טוב.
שלום, שלום. האביב כבר כאן, ורשות הטבע והגנים הוציאה את בית ישראל לשטח תחת הכותרת המטמון של הטבע. המשימה, ולא הפעם הראשונה, היא חיפוש אוצר, והשותף למשחק הגדול הוא גם הפעם החידונאי. דן חמיצר, שלום לך.
שלום, שלום לכם.
מניסיון העבר, עד כמה באמת אנחנו רוצים לקום מהקורסה, לסגור מסכים ולצאת לשטח?
אני חי מזה, זה חסר לי שזה לא יקרה. אבל ככל שאנחנו גם בתקופה נהדרת, אני מניח שבלאו הכי מאות אלפים מבקרים בשמורות הטבע והגנים כל ימות השנה, וזה נותן עוד מהלך של לחזור הביתה ולהגיד מעבר לזה מצאנו מטמון, או לא מצאנו, אבל לפחות התחככנו עם ידע ועם עניין, וזה מטרה בפני עצמה.
זהו, אנשים באמת, גם בלי לקבל את המטמון שבסוף, כי כל הזמן כל התוכניות ריאליטי אומרים, אם אין מיליון בסוף, אני לא בא.
אז זהו, אין ספק שתגמול כזה או אחר הוא בהחלט מנוע ומניע, אבל כאן קודם כל הפרסים הם מאוד גדולים, הצפויים לאלה שיתמידו וישיגו לפחות 4 מטמונים מתוך 70 שהסתרנו בכל 70 שמורות הטבע והגנים שניתן לראות אותם כמובן במשחק הגדול הזה. המשחק הזה הוא די פשוט, נכנסים לאתר רשות הטבע והגנים ומקבלים את המפה הזו, מפה וירטואלית נורא יפה על כל הוראותיה, ובוחרים את אחת השמורות ומטיילים בה, ודי קל למצוא את זה once אתה שם. ואנחנו מדברים על אחרי חודש הזה החל, יש לנו אלפים רבים שבשטח שנותנים לנו תשובות מדי יום.
עכשיו, באמת, זאת אומרת, מדובר במשהו פיזי שמוצאים אותו, או נקודה מסוימת שאומרים, הנה, פתרנו את את החמיצר שלנו, ומתי שהוא נקבל את הפרס. איך זה הולך?
נכון, זה בדיוק כך. קודם כל, זה לא פיזי, אנחנו כבר מזמן לא חופרים ולא מטמינים דברים פיזיים, אחרת המדינה תארס. אז אנחנו פשוט שולחים באמצעות כתב חידה, אתה לוחץ על השמורה שאתה רוצה, מקבל כתב חידה, מגיע לשטח, ויחסית די בפשטות אתה פתאום יודע שזה שתי המילים האלו שנמצאות שם בקצה העץ על דבר כזה או אחר, או צריך פשוט לפצח כתב החידה, אתה שולח את זה, ואז על הממשק שלך, מאחר ונרשמת כבר, אז השמורה הזו מחליפה את צבעה, ואתה מנסה להגיע ל4 שמורות שהצלחת בהם מתוך ה-70, יש לך מספיק זמן, וכל מי שיצליח ב4 האלה, הוא יעלה לשלב הגמר, שזה יום, שזה ל"ג בעומר, אנחנו מייצרים יום גדול לכל המאות והאלפים שיצליחו.
ואז כבר ראש למקום, בראש מולך.
ראש בראש מולי בשטח.
תסביר איך זה הולך להיות, כי בן אדם פשוט, אזרח פשוט מהשורה, לא הולך להתפצח מול דן חמיצר.
לא, 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 אל תשמיץ. אתה יודע לך שגדולי הפותרים שלי הם אנשים פשוטים לחלוטין שחושבים בצורה קצת אחרת, וכל המומחים הגדולים וכל החכמים בדרך כלל התבדו מול אחרון הפשוטים שקראת להם, שבדרך כלל הם הראשונים שמצליחים לעלות על הראש.
אבל מי יכול לכתוב חידה שגם חמיצר וגם אדם כמוני יוכלו לעמוד מולה?
בוא תנסה ותראה שתצליח. כן. זה הרבה יותר פשוט מה שאתה חושב, כיוון שאנחנו עוסקים באסוציאציות, וזה שטח אינסופי, ומי אמר שדווקא בגלל שגמרת 3 תוארים באוניברסיטה, האסוציאציה שלך תהיה יותר נכונה מאשר אחרון הפועלים ששם מסתכל על זה ומיד עלה על הראש.
ואז ממש ביום לג בעומר, מה, אתה עולה על ג'יפ ואתה מנסה לפתור חידה?
לא, 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 לא. אז כולם מוזמנים, כל אלה שיצליחו, יש לנו כבר מעל 150 שהבטיחו את מקומם, אני מניח שיגיעו לכמה אלפים, כל אלה שהצליחו מוזמנים לשמורה מסוימת במרכז הארץ, ביום מסוים, וזה יהיה באזור לג בעומר, אני מניח שזה ביום שישי לג בעומר עצמו, ובו, אחרי מהשעה 10, הם יתחילו להתמודד על ערכת מטמונים בפני עצמה, ובתום היום הזה, אחרי כמה שעות, יעלו על הבמה, ויוכרזו הזוכים הגדולים שיוכלו לקחת את משפחתם לאיזה שמורת טבע באפריקה.
שמורת טבע דווקא באפריקה, למה לא אצלנו?
אצלנו זה הפרסים, לא, חלק מהפרסים הם גם אצלנו כמובן. אבל אני אומר, גולת הכותרת לפרס הראשון, נדמה לי שזה שמורת טנזניה, כמה שאני זוכר.
בטנזניה, כן. 8 ימים טיול משפחתי בטנזניה.
נו, מה אתה רוצה?
כן, לא רע בסך הכל. טוב, אז למי לאחל בהצלחה, לך או לציבור?
לא, רק לציבור, אני מעצם זה שאני עושה את הדברים האלה, אני נהנה מזה, וזה שכרי, וזה לכיפק, אבל שכולם יבואו וינסו, סך הכל זה נורא פשוט, וזה כיף גדול, ומהשיחות עם האנשים שעושים את זה בשטח, הם תמיד חוזרים ערך מוסף, מעבר לכיף הגדול שהיה להם בשמורה.
דן חמיצר, תודה רבה לך, ושיהיה שוב בהצלחה לכל הצדדים, ושהטוב ביותר ינצח, ככה נהוג לומר. כל טוב.
תודה, אין עליך. ביי.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. עורך הדין יובל יועז. לדוקטור אור רבינוביץ'. לרב אחיעד אטינגר. לדן חמיצר. אתם על האזנס וברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.